מי מושלם? מי מושלם? יסודות המודעות עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 104, פרק 16, המאבק בדרך להשלמה. פסקה שנייה. רבות נכתב על השלבים השונים שאדם עובר כתוצאה מאובדן קשה. הכוונה היא תהליכים נפשיים שבאופן כללי מתמצים בארבע שלבים. שלב האלם או אלם באלף, שלב הבכי, שלב הדממה ושלב הנחמה. באופן כללי אלו ארבעת התהליכים של ההסתגלות או העיבוד של מצבי האבל, כן, על אובדנים, יכול להיות גם ביחס לאובדן של חפצים יקרים, כן, להבדיל כלב אהוב או חתול אהוב, גם שם יכול להיות שלב ראשוני של אלם, שבו אדם מתמלא בשתיקה, אלם. לאחר מכן משתחרר הבכי, הנפש מסוגלת לבטא את עצמה, כן, בבכי. לאחר מכן באיזה סוג של דממה ושתיקה, מתוך המתנה לתשובות יותר גבוהות, ואז תבוא הנחמה, שזה באמת המצב המעולה. אבל רבות נכתב על תהליכים נפשיים שאדם עובר כתוצאה מאובדן קשה. לעתים קרובות, השלב הראשון הוא הכחשה. אדם לא יכול, שום פנים זה דומה לאלם שעליו דיברנו, הכחשה זה אלם, כן, הכחשה נועדה כדי שלא יצטרך להתמודד עם האובדן כצורתו, בתבניתו. הכחשה זה מנגנון מיוחד ומופלא שמאפשר לנו כאילו לקפור בדבר. זה נקרא כפירה. גם כפירה זה הכחשה, כן? כפירה פירוש דבר לחסות. וכפרת בזפת את התיבה. כפרת זה לשון כיסוי. כן? אני מכסה על העובדה הזאת. זה תהליך נפשי מורכב, לא תמיד אפשר להבין אותו בשכל, אבל הוא מתרחש, הכחשה. כן? הכחשה, פירוש דבר, אני הופך את העובדה לכחושה. היא כל כך כחושה, עד כדי כך שלא רואים אותה. כאילו היא לא קיימת. הכחשה יכולה להיווצר גם באמצעות פעילות אינטנסיבית, שלא מאפשרת לי, כן, להתבונן ולהתמודד עם הדבר שקרה. כן? לא. יש כאלה שאומרים, טוב, לא ניכנס לזה, מחקרים שביחס למחלות נפש בעם ישראל, במדינת ישראל, במיוחד בין השנים 55 ו-65, רוצים לומר שחלק מחלות הנפש פרצו, כן, אחרי תקופות פעילות ועשייה אינטנסיבית, במיוחד אצל יושבי מחנות ריכוז, כן, שהתמלאו בעשייה כשהם הגיעו לארץ, לחמו מלחמת העצמאות, עוד כמה וכמה מבצעים גדולים בדרך, הקימו משפחות, ואז במצב של רגיעה נוצר איזה שקט יחסי, אז התעוררו בעוצמה כבירה כל מיני כיסי אוויר, כל מיני תכנים מוכחשים התפרצו ויצרו מחלות נפש. כך רוצים להסביר את הסטטיסטיקה של רמת האשפוזים בשנים מסוימות, כן, וכן הלאה. במיוחד עם ישראל זה עם עם הרבה מטלות, ואנשים מוצאים עצמם עסוקים וטרודים בהרבה עניינים. במדינות סקנדינביה למשל, ששם אין מטלות כל כך, לכן קשה להכחיש דברים. קשה להכחיש. קורה דבר, הוא ניצב מולך, אתה לא יכול לגרש אותו. איך תגרש אותו? אין מלחמות, כן? אין דברים שאפשר להשיח את הדעת, כן? ולכן זה מתפרץ יותר בקלות, הרבה יותר בקלות. אבל זה שייך לתחום ההכחשה, שאדם הופך את הבעיה לכחושה עד כדי כך שכאילו לא קיימת. דרכי ההכחשה, כפי שאמרנו, יכולים לעשות בכמה וכמה אופנים, כן? אחד מהם אמרתי לפניכם כרגע כאן. הדבר הזה מתועד גם בספר מסוים שנקרא כמו מעגלים במים. זה ספר אקדמי, ספר מקצועי, שמדבר אכן על כך שאנשים בתקופות של אבל או בתקופות של מחלה קשה ליקיריהם, הם מלאי כוחות אדירים של עזרה ותמיכה. אבל אחרי שבן הזוג או האדם הקרוב נפטר או מחלים, מתרחשת נפילה נוראית. שבעצם היא מבטאת, הנפילה הזו, היא בעצם מבטאת את התוכן המוכחש, את החרדה, את האימה, שהקרוב הזה, כן, הוא נמצא במצב של סיכון חיים, ועוד כמה וכמה דברים, וכל מיני משקעים שנוצרים כתוצאה ממצבי סיכון. כל אלו נדחו הצידה בגלל האינטנסיביות, הפעילות האינטנסיבית, וכאשר המצב חוזר לשגרה, בין אם נפטר לא עלינו החולה, או בין אם החלים, פתאום יופ, נפילה גדולה מאוד אל חק ייאוש, תחושת אובדן, ריקנות עצומה, כל מיני דברים כאלה. לא לגמרי חייב להיות דוגמה למה שאמרנו כאן, אבל דומה. אבל בואו נמשיך. השלב הראשון הוא שלב הכחשה. מה זה שלב הכחשה? זה לא יכול להיות שזה קורה לי. האדם נכנס לבועה. ההכחשה הזו קיימת אגב במושג שנקרא הלם קרב. הלם קרב זה בעצם תוצר נפשי שבאופן ספונטני ולא נשלט, לא רצוני, הנפש כאילו פורסת איזשהו מסך בינה לבין האירוע, מכיוון שחמשת החושים וכוחות הנפש בכלל לא יכולים להכיל את האירוע, הנפש מפתחת בועתיות, איזשהו אוטיזם חלקי, שבאמצעותו אנחנו יכולים להבדיל את עצמנו מן האירוע ולהיות אדישים כלפיו. הדבר הזה נצרך בפרק זמן מסוים. אחרת אדם לא יכול להמשיך ולהילחם, אדם לא יכול, חייבים את הדבר הזה. האוטיזם היזום הזה, לא אוטיזם מולד שהוא חלק ממחלת נפש, כן? אלא אוטיזם יזום. הנפש משתמשת באותם החומרים של האוטיזם, אבל מייצרת אותם באופן יזום. ככל שאלם הקרב יהיה יותר חזק, זה יכול להשפיע גם על החיים של אחרי המלחמה וכן הלאה. אנחנו יודעים את הדברים האלו, כן? פוסט-טראומטיות ודברים כאלו ואחרים, שאחרי שמתפוגג אלם הקרב, אז הלוחם חוזר לציורים ולחוויות כהווייתם. הנה הוא שוב בשדה הקרב, וזה יכול להגיע למצבים כאלו, שאדם חוזר לחוויות האלו, והדרך שלו לטפל בדברים, זה להיות כמו זה שירה בו, כמו זה שפגע בו, עד כדי כך. כן? תהליכים מוזרים, נפש האדם, מי יבין. אבל בכל אופן, זה אחד מדרכי הכחשה, שאנחנו פוגשים אותה במושג שנקרא אלם קרב, כן. הכחשה למשהו כאן. הכחשה לדבר שלא נוח להתמודד איתו. לא נוח להתמודד. כן. אני מציע לכל אחד להבין שהדבר הזה לא קורה רק שמה. הדבר הזה הוא קורה בחיינו הרבה מאוד. אנחנו סופר מכחישים. זה נראה לנו מוזר, כי אנחנו לא יודעים שאנחנו מכחישים. אנחנו משוכנעים שמה שחושבים זה המציאות. אבל למעשה אנחנו מכחישים מציאויות שהן לא נוחות לנו. כן? אנחנו מכחישים את העובדה שאנחנו צריכים תיקון במידה מסוימת. אנחנו מכחישים את העובדה שאנחנו צריכים תיקון במערכות היחסים שלנו עם פלוני אלמוני. כן? אנחנו מכחישים את זה ושאומר, הכל בסדר, הכל בסדר. יש המון הכחשות. מסתבר שבלא הכחשה, אדם לא יכול היה להתקיים. אבל צריך איזשהו מנגנון, איזשהו שיטה, איזושהי דרך שנוכל להוציא, לפתוח מה שנקרא את תיבת הפנדורה, את אותה תיבה מורכבת ששוכנים שם חומרי גלם לא פשוטים. חומרי גלם שדחקנו אותם בתוך המרתפים, מכיוון שבשעתם לא יכולנו להתמודד איתם. אבל אם אנחנו לא נעשה מעשה יזום, שיטתי, כדי לטפל בחומרים האלו, הם יתפרצו בעיתוי שלהם, לאו דווקא שנהיה מוכנים, לאו דווקא. זה יכול לקרות בזמנים וביטויים שהם הכי פחות נוחים לנו, כן? זה יכול לקרות ביום אחד בעיר. טק, פתאום זה צץ, מופיע בכל פרצופו, בכל כיעורו, המצב העברי, מתייצב לפניך, ואתה עכשיו צריך להתמודד עם העובדה. אין את מנגנון האלם, ההכחשה כבר לא עובדת. עכשיו אתה צריך לעמוד מול הדבר ולהתמודד איתו. בסדר, זו שאלה איך עושים את זה, זה תחום רחב מאוד, אבל לכל הפחות, כדאי שאת כל מה שקשור בעבודה המוסרית שלנו, אנחנו לא נכחיש. כן? אחד הדברים שלי אישית מפריעים, כן? שלפעמים אני מדבר עם אנשים. אני מדבר לפעמים עם אנשים בעניינים של שידוחים, ברעיונות, ומיוחד אחרי פגישות. שאני שומע חוות דעת של הבחורה, כן, שראתה דברים כאלו וכאלו, על חוסר הנימוס שלו, על השתלטנות שלו, על ההובלה הלא מתחשבת, על חוסר רגישות, שהולכים ב... שהוא בוחר דווקא ללכת בליל חורף ירושלמי, במקום לשבת במקום מוזג, הוא דווקא בוחר ללכת, ועם המעיל הדק שלה, וטבען של בנות שקר להן, והוא עם הטמפרמנט והאנרגיות שלו, חם, חם לו בגוף, כמו אני לא יודע מה, אבל הוא לא שם לב שקר לה, הוא אפילו לא שואל, מדי פעם אפילו היא מדברת, ושיני הנוקשות זו בזו, והוא לא מועיל לשאול, קר לך? והיא מספרת לי זה, ואני בא ואני אומר לבחור, תאמר לי, אתה חושב שמשהו היה לא קשורה בפגישה? למה דווקא את הפגישה נהדרת? אני הרגשתי נהדר, איך היא הרגישה? למה אמרה לך משהו? אז זו מה אמרה לי, מה אתה אומר? אתה הרגשת שמשהו היה חריג, משהו... מה, מה? לא, אני שואל אותך, אתה שואל אותי, אני שואל אותך. אז הוא אומר לי... מה, שזה הלכנו בחוץ כאילו וזה? כן, מה אתה אומר על זה? לא דווקא, הלכנו. היה קר אולי או משהו כזה? לא אמרה לי, ממש לא... לא היית יכול לראות או משהו... לא, שום סימן לא היה לזה. אז אני רוצה להגיד לך מה היא אמרה לי. שהיית ממש לא מתחשב. ולמרות שהיא דיברה והשיניים שלה נקשו זו בזו כמו שתיארה, לא שמת לב שלמעשה קר לה. או לא חשבת לפחות להציע לה אולי לשבת איזשהו מקום. מה אתה אומר על זה? תראה, אם זה יפריע לש... בסדר, אני... בסדר, יפריע, יפריע, תשמע, אני לא... בסדר, אני לא חושב שמשהו יש פה בעיה, אבל יפריע, יפריע. אני לא יכול לסבול את זה. לא יכול לסבול. קודם אני חושב שאם אדם מכחיש, הוא לא יכול לעבוד על עצמו, זה פשוט. אם אתה מכחיש, כל מסיימים נגד עיניך, אתה מכחיש את זה. אז אתה לא יכול לעבוד על עצמך. לא יכול לעבוד. וזה קורה יותר מדי. יש כל מיני רמות של הכחשה ותחומים של הכחשה. אני פוגש את זה הרבה. כל אחד אחראי על עצמו, אני לא אמור לבקר עכשיו אנשים. כן? אני יודע באיזה תחומים אני מכחיש, הוא משתדל לדעת. ויש תחומים רבים כאלה, לפחות אני מודע לזה. אבל אנחנו חייבים למצוא איזשהו מנגנון שבאמצעותו נוכל לנקז את כל הביצות המודחקות, כן? לאט לאט, על פי סדר הגיוני, הקל הקל תחילה, לאט לאט. אבל למצוא דרך לשאת ולתת עם חומרי הגלם הלא פתורים האלו, כי זה יעכב אותנו בסופו של דבר. זה יעכב אותנו. אגב, זה חומרי גלם שיכולים להעניק לנו עוצמות חיים בלתי רגילות. לעסוק עם אירועים עוצמתיים כאלו, זה דברים שיכולים להביא אדם למדרגות נהדרות. מדרגות, יודעים לטפל בזה? אם יודעים להתעסק עם החומרים האלה? זה דבר אדיר. קור אטומי. זה יכול להעיר עיר שלמה. אבל אי אפשר להשאיר את זה במצב גולמי. המצב גולמי הלא מעובד הוא מסוכן לאדם. הוא מסוכן לאדם. יש אנשים שמדחיקים את שאלת המוות. ושמגיעים לגיל זקנה, הם מתקפים בפחד נורא והיום. כן? הם רועדים, נעשים עצבנים. כן, מרגישים לא בטוחים, כמו איזה חיה נרדפת. כן? למה אתה מדחיק את שאלת המוות? למה אתה מדחיק? לא צריך להדחיק את שאלת המוות. המוות צריך להיות נושא. כן, ביהדות הוא מדובר הרבה. ימינו כצל עובר, לא כצל בית, לא כצל עץ, אילן, אלא כצל ציפור. מושג המוות, שוב יום אחד לפני מיתתך, כן, וכן הלאה, יחשוב על יום מיתתו. יש כל כך, כן, ודאי, איזו שאלה. המוות הוא מושג, הוא נושא, הוא עובדה קיימת. שצריך לשאת ולתת איתו. כמו שאומר הרב בינר, עת למות. עת למות זה אומנות אמיתה. אדם צריך לדעת, אנחנו לא נמצאים פה עכשיו לנצח. אדם נדמה לו שיחיה לנצח. זה תופעה של הכחשה. אדם חי את הרגע, נדמה לו שהוא יחיה לנצח. זו הכחשה. מה, אתה לא יודע שתמות יום אחד? עכשיו, אני לא אומר שאתה צריך עכשיו לחיות עם תודעה של מוות ולהיות בדיכאון כל היום. לא צריך. אבל אתה לא יכול להעמיד פנים כאילו החיים לנצח. יש מזה בעיות קשות מאוד אחרי זה. אז אנשים מכחישים את התודעה הזו, ואז שמגיעים לימים, איך אומרים, שכבר קצתם, כבד על קצתם, מגיעים כבר לימים, כן? אז מתחילים כבר, הצל השחור שלו כבר מתחיל להפחיד אותם עד מוות, ומתחילים לפתח כל מיני צורות התנהגות של חרדות ובלגנים. לא עוזר לבורם. המוות והחיים זה שני צדדים של אותו מטבע. ואין חיים ולא מוות, ואין מוות ולא חיים. המוות זה לא סוף פסוק, ידוע. זה רק מעבר, זה רק התמרה. לא חושב. בקיצור, הרעיון מובן. יואב, מה? סליחה. מי רצה לשאול? תשאל משהו. כן. כן.
כאילו דיברת על איזושהי קטעות, בעצם יש איזושהי המשכיות. יש המשכיות.
על מה נדבר?
הנשמה שהיא...
אז אמרתי זה בסוף, כן. אמרתי זה עכשיו, כן. שהמוות זה לא סוף. אתה מדבר על המוות? מה שאמרתי זה לא סוף. המוות זה לא סוף. מה שלא. המוות הוא שחרור מקליפה. זה פלא עצום שתודעת החיים של האדם היא קשורה דווקא למציאות הקליפתית שלו, שהנשמה מלובשת בגוף. זה פלא עצום. במקום שהחיים יתפסו מצד עצמם, שזה חיי הנשמה, הם מתפסים דווקא במושג השאול שלהם, שזה חיי גוף. כן? זה נקרא חיים שאולים. זאת אומרת, החיים שאנחנו חיים אותם כאן, בהרגשה הזאת שלהם, זה חיים, זה לא החיים עצמם, החיים של הנשמה. כן? אז מעניין שדווקא האדם נוטה להידבק ולאחוז, כן? בקרנות המסבר של החיים השאולים. כן? במקום להבין שהחיים מתרחשים במחוזות הרבה יותר פנימיים. הרבה יותר פנימיים. והחיים האלו מתעוררים דווקא כשאדם פושט מלבוש, כן? מלבוש החיים הפיזיים. אז הוא נפגש עם החיים העזיזים, החזקים, באמת. כל אחד לפי עניינו, יש יום הדין, יש פה, גן עדן, לא משנה, יש כל... אבל החיים משחרים. טוב, זה בכל אופן העניין הזה. אנחנו נמשיך קצת, הנושא הוא בהחלט, בהחלט מרתק. כן? קצת הערכנו מחילה, כן? לשון, יותר נכון הלב, משך אותי למקומות האלו. אני מקווה שלא עברתי יתר על המידה. זה לא יוכל להיות שזה קורה לי, בסדר? הבנו את העניין? כן? קשה לי להאמין בכך. כן? אלו ביטויים אגב, כן? אלו לשונות של הכחשה. זה לשונות של הכחשה. כן? רק נותנת לנו פה דוגמאות איך הדברים יכולים לאמר על ידינו. כלומר, אם נשמע את עצמנו אומרים או אחר אומר כך, כן? נדע שנמצא במהלך של הכחשה. זה לא יכול להיות שזה קורה לי, קשה לי להאמין בכך. ודאי אתעורר מן הסיוט הזה, והכל ישוב להיות כפי שהיה. ממש כפי שקורה בחלום, שאדם, כן, נמצא באיזשהו מין מציאות כזו, שהוא בחצי עירות וחצי חלום, ואז הוא רוצה להתעורר ולראות שהדברים, ואז הוא מתעורר, הוא שומע את הצלצול של השעון, ובבת אחת, בבת אחת, הוא יוצא מתוך מעטפת החלום, מתוך הסיפור של החלום, וחוזר לשגרה, הנה, זה הבית המוכר לי, הנה אשתי לצידי ברוך השם, כן, היא לא מתה כמו בחלום, הילדים בחדרים, הכל בסדר, לוקח זמן לחזור למציאות, עד כדי כך שיכול להיות מציאות של חלום רע, שהוא צריך הטבת חלום לפעמים, בגלל שהחלום סחף אותו לתוך מציאות דמיונית כל כך מוחשית, עד כדי הזעה, כן, וכן הלאה וכן הלאה, אז עכשיו הוא צריך להתנתק מזה, לכן צריך הטבת חלום. משהו מעין זה, שאדם נמצא בהכחשה. יש פה מציאות, והוא מנסה להיבלע אל תוך מציאות של חלום. הוא רוצה לחלום. ודאי תורה מן הסיוט והכל ישוב להיות כפי שהיה. השלב הבא יכול להיות שלב של כעס. שימו לב, זה השלב הבא. מי השלב של הכחשה? בא השלב של הכעס. שלב של הכעס הוא כבר מודה במציאות. אכן חווית אובדן. אכן היה אובדן. עכשיו מתחיל לחפש את האשמים. מכיוון שקשה לחיות עם המציאות הזו, היא כבדה מאוד, מתחילים לחפש את הדרך לא לקחת עליה אחריות. זה ההתנגדות הנפשית להתמודד ולאבד את חומרי הגלם של האובדן. מכיוון שאני כבר מודה במציאות של אובדן, אני לא מוצא בקרבי את הכוחות המוסריים והמתאימים כדי לאבד את תחושת האובדן ולהוציא יקר מזולל. מה אני עושה? אני הסר מעליי רק את הנגע הזה. אני לא יכול להתמודד עם הנגע. ואני מתחיל לחפש גורמים שעליהם אני יכול להשליך את האחריות לאירוע הזה. ובזה בעצם להרגיש עצמי פטור מלהתעסק איתו. זה לא שלי. It's not my business, מה שנקרא. דבר מעניין, הכעס מבטא, אם כן, את ההתנגדות העמוקה, כן, לחלקי בדבר, לשייכות שלי לדבר, לצורך, למחויבות שלי להרהר בדבר, לקחת עליו אחריות חלקית, חלק הזה או חלק אחר, זה הכעס. בדרך כלל הכעס יוקרן כלפי אנשים שייכים לאותו מעגל של התהוות האובדן, כן, ואני פתאום נהפך לטיפוס שמתחיל לחלק גזרות אחריות. אתה 20%, אתה 30%, אתה 40%, ואני חף. עבד חופשי מאדוניו. אני לא שייך לי הדבר הזה. זה בדרך כלל מראה על חוסר בשלות ובגרות נפשית, שאדם לא מכיר את העוצמות הנפש שלו, היכולת שלו להתמודד עם מצבים מורכבים. כן? זה שלב הכעס, נראה איך היא מגדירה את זה. מי אשם במה שאירע? אגב, הוא לא שואל את השאלה, יש לו גם תשובות. כן, השאלה והתשובה באה כאחת. מי השם השואה? הכעס יכול להיות מכוון כלפי רופאים, שימו לב, כן? רופאים, כלומר, אין התבוננות על המאורע הזה מצד עצמו, אלא מצד הגורמים לו. אין יכולת להתבונן על המאורע הזה כעל חלק מרצון השם, כן? ומילא, מה אתה רוצה מהרופאים? אם צריך לטפל באיזשהו נועל רפואי לא תקין שנעשה, ודאי צריכים לעשות זה למען הבאים, אבל עצם האירוע הוא דיאלוג עם ריבונו של עולם. אין את היכולת להתבונן על האירוע הזה כעל מסר אלוקי, כעל דבר השם בתוך הסערה, בתוך סערת החיים, אלא מחפשים אשמים, מתנגדים לאירוע, כן? כאילו תולים את האירוע הזה בבני אדם. השליחים אשמים. אתה שליח, הרופא הוא שליח. זה שהסיפור התהווה על ידו, הוא סך הכל שליח, אבל תשאל מה רצון המשלח שהוא אפשר שדבר כזה בכלל יתרחש. אין לו את היכולת לשאול את השאלות האלו, ולכן הוא הולך להקות את המקל במקום להבין מי אוחז בו. הוא מכה את המקל, זה השליח, במקום להתחבר לאוחז במקל, כן? רופאים, בני משפחה, או כלפי הגורל, בכלל ריבונו של עולם לא מנהג את המציאות בכלל כמו שצריך, או שבכלל הוא מניח הנחה של גורל, הגורל הוא עיוור, הדברים קורים, כן, בלי שום כוונת מכוון והיגיון מוסרי בסיסי. גורל, גורל עיוור. אדם יורה עירייה באוויר, פק, פוגע באיזה ראש. עיוור. כן, זה המשמעות גם של גורל. זאת אומרת, הגורל בדרך כלל, תפיסה גורלית, פטליסטית, כן, מה שנקרא, הטבע העיוור, כן? הגורל העיוור הוא מתאפשר במקום שהאמונה היא נחלשת. אז הכל נמסר ביד המקרה. גורל, הכעס כלפי הגורל. היות שאדם מתייסר בהרגשה של זה לא מגיע לי, ודאי יש כאן איזו טעות. אומרים, הכעס מבוסס על הנחת יסוד שזה לא מגיע לי. מכיוון שזה לא מגיע לי, יש לחפש את אלו שסרחו, את אלו שפעלו כלפי שלא כדין ולא כצדק, כי אני חף, אני נקי. איך עוללתם לי קור? איך עשיתם לי את הדבר הזה? איך נגעתם בשערת ראשי? אני כל כך צדיק, אני כל כך ראוי. זה מקור הכעס. אז אחרי שאדם מתפכח מן ההכחשה, וכבר מודע לאובדן ולגודלו, הוא מתמלא בהרגשה שלי זה לא מגיע, וממילא הוא טוען כלפי אלו ששימשו בכל תפקיד של שליחות כלשהו ביחס לאירוע שקרה לו. ודאי יש כאן איזה טעות. לעתים קרובות, כאשר המציאות נתפסת, כן, מגיע מצב של דיכאון. זה עוד ביטוי, שימו לב. החיים נראים ריקים מתוכן וחסרי משמעות, כלומר, יש פה נפילת סוכר חזקה מאוד. כלומר, יש מצבים שברגע שמתפכחים ומודים באובדן, החיים מאבדים את משמעותם. מאבדים את משמעותם. בעצם נשמטה לי הקרקע מתחת לרגליים. הלך לי הכלב לאיבוד. משמעות החיים זה דרך הכלב, דרך החתול, דרך איזה אומן פופ, דרך ג'ון לנון, כן? הוא מת, אני מת, כן? או כל אומן אחר, או זה יכול להיות ג'ימי הנדריקס בשנות ה-70, כן? כן? האומן מת ואני מת יחד איתו. משמעות החיים נתפסת בעיניי כיושבת על הבסיס של האליל, של האומן הזה, האומן אחר. כן, מה? כן, כן. לא, זה לא מספר שלוש. לפעמים ההתפכחות יכולה להביא גם לדיכאון. לפעמים לכעס, לפעמים לכעס, לפעמים יכול גם לדיכאון. שזהו, כל מערכות הכחשה נעלמות, ואז אתה רואה את המציאות בעיניים. אכן, יש פה אובדן. יש פה אובדן. אין שום דבר שמחפה על האובדן הזה יותר. לא פעילות אינטנסיבית, ולא מערכות דמיוניות ורגשיות של הלם. פתאום, הופ, אתה רואה את זה. כן, סיפרתי לכם פעם, כן, שהייתי בגיל 18 במצב שהסתכלתי למוות בעיניים, לא בגלל שקרה לי משהו, אלא פשוט הרהרתי במוות, והוא נתפס בעיניי כממשי. זאת אומרת, זה מה שאומרים חז"ל. כן? יזכור ליום המיטה. כי בדרך כלל כל אחד מאיתנו שחושב על המושג של המוות, תחשבו על המוות, אתם לא מצליחים להבהיל את עצמכם. בכלל לא, נכון? מוות. אז מה? יום אחד אני אמות. שום דבר לא קורה. תאר עצמך שהיית יכול לחדור לממשות של העובדה הזאת, שיום אחד נמות. מה היה קורה? לי זה קרה? שבוע ימים. יום אחרי יום בשעה נתונה, במשך 4 דקות, בין 3 ל-4 דקות, תודעת המוות הייתה כמו חי. ראיתי אותו אחר כותלנו. ראיתי אותו. ראיתי אותו ממש ממתין אחרי החיים. והחיים התפסו בעיניי כאיזה מין פרק זמן מאוד קטן, כמו נקודת לובן קטנה שנשפכת לים שחור. וכל כך נבהלתי, בתור בחור חילוני, לפני החזרה בתשובה זה, כל כך נבהלתי, לא יכולתי להתמודד עם הגילוי הזה. כל כך נבהלתי. כן? הייתי רץ, כל עוד כוחי בי, נכנס לחדר אוכל ויושב לאכול כדי להשכיח את הצרה הזאת. וזה היה מרפא ממני למשך 24 שעות וחוזר באותו הזמן למחרת. אחרי שבוע הקדוש ברוך לקח לי את זה, וזה הכין את יסוד התשובה שלי. יסוד התשובה, שזה אחד היסודות החזקים של התשובה שלי. כן? הרצון למצוא אחיזה נצחית שהמוות לא יכולה. אבל זה לא פשוט להיחשף פתאום למצב של אי-הכחשת המוות. כן? הכחשת המוות בדרך כלל היא דבר טוב, כי זה מאפשר לנו לחיות. אם היינו כל מיני חיים בתודעה של מוות, לא היינו רואים שום טעם בהליכה לשפת הים, בחוף שאינו מעורב, באיזה טיול בטבע, מה זה כל הדברים האלה? הבל הבלים, תראו מה שקורה לזקנים, שתודעת המוות עולה בחלונם. אין להם יחס לעולם כבר. הכל עלוב, לא... תבוא, תפתה אותם עם כל מיני תענוגות. שטויות. כי תודעת המוות כל כך חזקה, יש שם דיאלוג חי עם המוות. כן? ממש. אז זה לא פשוט. לכן, אנחנו בתור אנשים, אני גם מחליט בעצמי בתור אדם קצת צעיר, כן? לא כמוכם, אומרים, כן, יש איזה הבדל בכל אופן של 30 שנה, אבל עדיין, תודעת המוות היא לא מציקה. כל כך. וטוב שכך. אבל הרעיון של אובדן ההכחשה הוא שהאובדן, פירוש דבר, ההסתלקות של הכחשת האובדן, פירושו שהאובדן מופיע לפניי בכל שיעור קומתו ונקלט בצורה מציאותית. הדבר הזה יכול לגרום לכעס ויכול לגרום לדיכאון. החיים נראים ריקים מתוכן, לא חייב להיות. לא. יכול להופיע בנפרד. דיכאון יכול להופיע בלי כעס בכלל. כעס עוד מבטא התנגדות. דיכאון זה נפילה לזרועות הריקנות. כן? לא חייב להיות. יכול גם להיות דיכאון אחרי כעס, אבל יכול להיות כעס, דיכאון שהוא בלא כעס. כן? שרגע ההתפקחות הוא הישאבות אל תוך תחושה של ריקנות וחוסר משמעות. טוב, אנחנו צריכים פה לעצור. כן? עצרנו כזה באמצע. לא הכי טוב, אבל זה מה יש. נעצור כאן, אנחנו כבר באיחור של 10 דקות.